הגענו לדף קופה במודפת במשנה למטה, המקבל שדה מחברו בחכירות, על מנת להזרוע אותה סעורים, לא יזרן החיטים, כי החיטים מכחישות את הקרקע יותר מהסעורים. אבל אם הפוך, אם קיבלה על מנת להזרוע חיטים, יזרן הסעורים, הוא יכול, כי הסעורים מכחישות הקרקע פחות. אבל הרבן שלום גם נהיה לו עושה לשנות אפילו מחיטים לסעורים. אותו דבר אם קיבלה תבועה, לא יזרן הקטנית, כי הקטנית מכחישה את הקרקע יותר מהתבועה, אבל אם קיבלה לזורע קטנית, יזרן התבועה, כדת הנקם, רבן שלום גמליאל אוסר. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, מה יתאמר רבן שלום גמליאל שאסור לשנות אפילו לטובת בעל השדה? תכתיב שארית ישראל לא יעשו עוולה, ולא ידברו כזב, ולא יימצא בפיהם לשון תרמית. אסור שלום מדברו, גם שזה לטובת בעל השדה. הגמרא מקשה על זה מדבר רבי שלום גמליאל במקום אחר, מיתיב מגבת פורים, מגבת פורים, המעות שגבו גבי צדקה לצורך פורים לעניים לפורים, והם מדקדקים בדבר. לא מדקדקים בדבר, לחשב בדיוק את צורכי העניים, אם נשאר עודף אפשר להשתמש בזה לשאר דברים, ואין אני רשאי מהן, לקח מכך מהם רצועה לסנדלו, אני לא יכול לקחת מהמעות שהוא קיבל לפורים, רצועה לסנדלו, כל דבר אחר שלא לא לצורך שמחת פורים, אלא אם כן ניתנה בממן אנשי העיר שמותר לעשות ככה. דבר רבי יעקב, שאמר כמישור ממאיר, רבן שאומר גם לי לא מקל בזה, הוא מתיר הן לגבאים להעביר את מעות הפורים שגבו לצורך צורכי צדקה אחרים, וגם אני משתמש בזה למשהו אחר. למה פה רשבג מקל בזה? אמר ביי תמה דרשבג כדמר, כלומר רבא בר נחמני שם אמר, היי מן דניחל לדתית בור ארי ליזרי שעת אחית ושעת הסערי, מי שרוצה שתהיה שדה, השדה בורה, כלומר לא תצמיח למה שזורים תוכה, אז יזרן השנה אחת חיטים שנה אחרת סעורים, כלומר ישנה כל שנה למין זרע אחר, או שעת השתי ושעת הערב, כלומר שנה אחת לרוכה, שנה אחרת לרוחבה, כשכך הוא מכחיש את כוחה של השדה, מכיוון שיתכן שבשנה שעברה בעל שדה זרע חיטים, אז אם כעת יזרן החוכר סעורים, השדה תיכחש, לכן עושה רבן שלום גמליאל לשנות בכל מקרה, ולא אמרן אלא דלא קרי ותנא, אבל קרי ותנא להתלמבה, כל מה שאמרנו שהשינוי בזריעה מכחיש את השדה, זה כשלא חרש אותה אחר הקציעה וחזר וחרש אותה פעם נוספת, אבל אם הוא עשה את זה, אז כבר אין לנו שום חשש בזה. עוד למדנו במשנה, תבועה לא יזרן הקטנית, מתנה לרב יהודה לרבין, הוא אמר ככה, תבועה יזרן הקטנית, הוא שנת המשנה בגרסה של תבועה דווקא יזרן הקטנית, אומרת, כמו אמר לי, ולנתן כתוב במשנה, תבועה לא יזרן הקטנית, אמר לי, לא קשה, לה, הלן והלאו, הדברים שלי אמורים לנו בני בבל, ככה אומר, ששם הבני בבל הוא יושבים בעמק, הוא תבועה בביצי המים, לכן אנחנו שם תכחיש הקטנית את הקרקע, כי המים יחזירו לקרקע את כוחה כמו שהיה בתחילה. לכן גם תנקם יודע שבבל מותר לשנות ולזרוע בקטנית, אבל הלאו, המשנה עוסקת בעניין ארץ ישראל שיושבת על הערים, שלחוש יותר שמה תכחיש הקטנית את הקרקע. אמר לרב יהודה לרבין ברב נחמן, רבין אחי, הניתך לדה בקטנה אין בה משום גזל. אותם שחליים מן צמח שדומה לחרדל שצומחים בין צמחי הפשתם, אין בזה משום איסור גזל. למה? מי שרוצה לעקוב ולקחת אותם יכול, כי השחליים מפסידים את הפשתן יותר מה שהם שווים בעצמם, אז מי שעוקר אותם משביח את השדה. אבל אם אותם שחליים עומדות על הגבולים, יש בהם משום גזל, כי כבר לא מפסידים את הפשטן. ואם הוקשו לזרע, אם הוקשו לשחליים לזרע, כבר הוקשו הקלחים כעץ, והראוי ייטול ממנו הזרע כדי לזרוע בהם שחליים אחרים, אז אפילו דבקית אינם יש בהם משום גזל, גם אם צורכים בין צמחי הפשטן, יש בהם משום איסור גזל. מה הייתה מה? מה הייתה הפסיד הפסיד? כי מה שהפסיד בעל הפשטן מחמת השחליים כבר הפסיד כבר. אין בהכירה שום דבר שיועיל לו בעצם, נתועל לפשטן. לכן יש בהם משום איסור גזל. עוד הוראה אחרת שמר רב יהודה לרבין, אמר לבדה לרבים בבר, רב נחמן רבין אחי, אני דילה דילך ודילך דילי. כלומר, יש על האילנות שלי פירות השייכים לך, ויש על האילנות שלך פירות שחיים לי. למה? כי השדות שלנו שכנות זו לזו. ונהגו בני מצרה, נהגו שכנים שהשדות שלהם סמוכות, שאילן נוטה, שנוטים השורשים לכאן, לכאן, ונוטה לכאן, לכאן. כלומר, אם ככה יש אילנות שעומדים על המצר בחלקך, שפירותם שלי, וכן להפך. דית, מר, אם אילן עומד על המצר, אמר, נוטה לכאן, לכאן, ונוטה לכאן, כלומר, נוטה לכאן. הראשון לשדה אחד, פירותיו שייכים לבעל השדה השנייה, שמאיפה שהימני יונקים השורשים, ונותן לכאן, לכאן. ושמואל אמר לו, שני בעלי השדות חולקים את הפירות בשניהם בשווה. כלומר, אז רב יהודה הורה שמנהג המקום כשיטת רב. מייתי והגמרא מקשה שיטת רב יהודה עומד על המיצר יחלוק, הוא תיובת דרב, תיגר שמואל עלי בדרב, וממלא את כל המיצר כולה. אפשר להסביר שנובר שהאילן ממלא את כל רוחב המיצר שבין שתי השדות כולו, ואין נוטים עצם השורשים לכאן ולכאן, מכיוון שיונק האילן משתי השדות בשווה, אז רב מודה ששניהם חולקים את הפירות. הוא אומר, היה חמה למאמרה. ברור שאם יונקים השורשים משתי השדות חולקים את הפירות, אלא לא צריך עד הטלי טונל אחד גיסה, שרוב מסע הפירות והענפים נוטים לצידה של שדה אחת. הברייתא משמיעה לנו שאף על פי כן חולקים ביניהם את הפירות, מכיוון שהשורשים יונקים משתי השדות בשווה. אומרת לו, אבל מה אני אומר, גם זה פשוט לכאורה. אמר לתימא דאמר לי פלוגה אחי, כלומר יכול לכאורה בעל שדה לשאלה נוטים הפירות לומר, תחלק את הפירות כך לאורך הגבול, אתה תיטול את הפירות שאצלך, ואני אקח את שלי, אני אקח מה שאצלי. משמע שלא כך דאמר לי, מה יחז דפל על תחי, בעל השדה היחיד יכול להגיד, למה ראית לחלק את הפירות כך? פלוגה אחת, תנתח, תחלק את הפירות לרוחב השדות, שימות השדה בין מזרח למערב, נחלק את האילן מצפון לדרום, כך שכל אחד יכבל חלק שווה בפירות. ועוד אמר לרבי דל רבים ברב נחמן, רבין אחי לא תיז בן ארץ דסמיכה למטה, אל תקנה שדה שסמוכה לעיר, למה מכם שרבים האנשים עוברים שם ליד השדה ומסתכלים בשדה תמיד, זה עלול לזה, כי יש בזה עין הרע, אמר רבי אבאו, אמר רב הונא, אמר רב אסור לאדם שעמוד על שדה חברו, בשעה שהתבואה עומדת בקמותיה, כדי שלא יזיק בעין הרע. אומרת, מה, הנה, ואשכחינו רבי אבא לתלמיד עד הרב, ואמר לו, מה יאמר רב בהן יקראי, מה הוא דרש בפסוקים אלה, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך. ואמרו ליחם הרב, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה ביתך, סמוך לבית הכנסת. שיהיה ביתך, סמוך לבית הכנסת, שקל לך לבית הכנסת. וברוך אתה בשדה, שיהיו נכסיך קרובים לעיר. אז אם כך, יש ברכה שהשדה קרובה לעיר. למה יעץ רב יהודה לרבין לא לקנות שדה שסמוכה לעיר? ברוך אתה עוד, הגמרא קודם כל מביאה סתירה פה דברי רב, ברוך אתה בבואך שלא תמצא אשתך ספק נידע בשעה בידך מהדרך, אלא שתהיה מותרת לך, ברוך אתה בצאתך, שיהיו צאצאיך, מאיך, בנים שיוצאים לך כמותך. ואמרנו רבי אבא לתלמידי דרב, רבי יוחנן לא אמר, אחי לא דרש את הפסוקים כך, אלא ברוך אתה בעיר שיהיה בית הכיסא סמוך שולחנך, לא תצטרך להרחיק לשדות כדי להיפנות, אלא יהיה לך בית הכיסא סמוך, אבל בית הכנסת לא. אם בית הכנסת סמוך לביתך זה לא ברכה, למה רבי יוחנן תמי שאומר שכר פסיעות יש, יש שכר פסיעות שהולכים רחוק יותר מהבית לבית כנסת, אז לא ברכה שבית כנסת סמוך לביתו. עוד לפי רבי יוחנן בירו הפסוקים, ברוך אתה בשדה שיהיו נכסיך משולשים וחולקים משלושה חלקים, שליש בתבואה, שליש בזיתים ושליש בגפנים, גם בשנה אחת ילקו הגפנים והזיתים תישארו תבואה וכדומה. ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך שתהיה יצירתך מן העולם כבידך בעולם. מה בידך על העולם בלא חטא, אף יצירתך מהעולם בלא חטא. אז אומרת גם לא קשיא, הד אמרת לשורה וריתקה, הד לא אמרת לשורה וריתקה. כלומר, מה שדרש רב שיש ברכה בשדה שסמוכה לעיר, הכוונה שהקיף את השדה בחומה וגדר של נצרים, כי אם לא אנשים להסתכל לתוכה, אין חשש לעין הרע. מה שאמר לא לקנות, זה כשיש עין הרע, לא אמרת לשורה וריתקה. לא מתכוון להקיף את השדה בחומה ובגדר. יש פה חשש שאנשים יסתכלו בזה, ויש פה עין הרע. ועוד בניין עין הרע, גמר... אומרת הגמרא והסיר השם ממך כל חולי. מה זה כל חולי? יש כאן דעות שונות. אמר רב זו עין. כלומר זה עין הרע. היא גורמת לכל המחלות. ורב לטעמי שהוא רב סליק לביקי והוא עלה לפן לבית הכברות. עבד מה ועבד. עשה מה שעשה. יש פה ביורים שלא נראה שאומר הוא לחש על הכברות. יש אומרים שהוא עשה שאלת חלום וכדומה. בכל אופן הבין מה סיבת המיטה של כל אנשים שמתים שם בבית הכברות. אמר 99 בעין הרע. 99 מתו בעין רעה לפני זמנה. ורק אחד מהם בדרך ארץ כמנהג העולם. כפי שהיה אמור למות מראש. 99 מהם מתוך המאה מתו בעצם לפני זמנה מעין הרע. ושמואל אמר כל חולי זה הרוח. כלומר הרוח שבה תלויות כל המחלות והסיבות למיטה. ושמואל לטעמי שאמר שמואל הכל ברוח, כל המחלות והסיבות למיטה באות בגלל הרוח. ושמואל העיקה הרוגי מלכות שנהרגים בחרב. ואחר נעמי אומרת הגמרא גם אפילו אותם הם נהרגים בחרב ולהבזיקה אם לא היה נכנסה רוח במכה. אז עד זה לא סבב וחי היה אפשר בעצם לעשות בשבילם איזה תרופה. שמחבר את הבשר החטוף ולהחיות אותם בגלל הרוח שנכנסת היא בזמן שהורגת אותם. רבי חנינא אמר כל חולי זאת צינה, קור וכדומה. אמר רבי חנינא הכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים, כל הפורענות שבאות באדם נגזרו עליה מהשמיים חוץ מחולי שבא בגלל רוח צינה וכו'. זה בגלל פשיעה של אדם יכולה להתחמם יותר, נזהה יותר מהמזג האוויר וכדומה, שנאמר צינים פחים בדרך עיקש שומן אפשר ירחק מהם. רבי יוסי בר חנינא אמר זאת צועה, צועה שרבה שיוצא מהגוף, כלומר הפרשות של הגוף. דם אמר צועת החוטם וצועת האוזן ורובן קשה ומיעוטן יפה. רבי לזר אמר זו מרה, כאשר מצטבר בקיס המרה מרירות רבה למידה היא מתפשטת בגידים, בעצמות וזה גורם לדם לחלות. תניה אמר אחי, מחלה זו מרה, אני מכיר את שמה מחלה שהיא מחלת כל גופו של אדם. דבר אחר מחלה ש83 חולאים תלויים במרה, הגימטריה של מחלה עולה ל83 וכולם כל 83 המחלות הללו, אכילת פת שחרית במלח וכיתון של מים שישתה עם הפת שחרית, מבטל אותם. עוד בו הגמרא מביאה ברייתא שמפרט את היתרונות לפת שחרית, אמרו רבנן 13 דברים נאמרו פת שחרית, מצלת מן החמה, מהחום, ומן הצינה, ומן המזיקים, מהרוחות המזיקות, ומן המזיקים, מהשדים שמזיקים, ומחכימת פתי, מכיוון שלא מצטער בגלל רעב, דעתו מיושבת עליו. אדם יכול לחשוב כמו שצריך בצלילות וכדומה, וזוכה בדין, זוכה בדין שיש לו עם חברו, מכיוון שדעתו מיושבת עליו, אז הטענות שלו סדורות וכדומה, מסייעת לו ללמוד תורה וללמד, ודבריו נשמעים, אנשים מקבלים את דעתו, כי עומד דברים מתוך צלילות הדעת, ותלמודו מתקיים בידו, ואם בשרו מלא הבל, כלומר, אדם פחות מזיע וכדומה, ונזקק, יש לו כוח נזקק לאשתו, להיות עם אשתו, ואינו מתאווה לאישה אחרת, והורגת קינה שבבני מעין, הורגת תולעים שבבני מעין, ויש אומרים, אף מוציא את הקינה, הוא מכניס את האהבה, מכיוון שאחד, הרי ליבו טוב עליו, ולא נוח לכעוס. אמר לרבה בר מרי, מנה עמית לדמרי אינשי, מה המקור לכך? מהמקרא, למשל ריב לאנשים לומר, שיטין ראיתי ראות ולומתו לגב ודמצף הקרח, 60 רצים רצו, ולא השיגו אדם שאכל פת שחרית, פת שחרית זה נותן אדם כוח. אמרו רבנן, השקים בבוקר ויכול בקיץ מפני חמה ובחור מפני הצינה. אמר לי, תכתיב בישעיהו לא ירעבו ולא יצמאו, ולא יקם שרב השמש. לא יקם שרב השמש, כי זה לא ירעבו ולא יצמאו. בגלל שאכלו פת שחרית במלח ושתו קיתון מים, לכן לא ירעבו ולא יצמאו. המקור אחר אמר לי, את אמר לי מעט, אתה אומר לי מהמקור מושב, אני מנך מעט, אני אומר לך מפה. משמות, ועבדתם לשם אלוקיכם וברך את לחמך ואת ממך, ועבדתם את השם אלוקיכם זו קריאת שמע ותפילה, זה עבודה שבלב. וברך את לחמך ואת ממך, זו פת במלח וקיתון של מים. שאדם אוכל בבוקר, אחרי שקרא קריאת שמע, הוא יתפלל. אם יקום בבוקר, קריאת שמע יתפלל, ויוכל, זה פת שחרית. מכאן ואילך, ואז נאמר את המשך הפסוק, והסירות עם מחלה מקרבך וכו'. אז אם אכל פת במלח וקיתון של מים, זה מסיר מחלות. הגמרא עכשיו דנה בעניין קרקעות שנמצאות ליד אמת המים או נהר. אמר לרביד על רב עדה משוחאה, שהוא מדד קרקעות, לא תזלזל במשחתה, דקול פוטה ופוטה חזה לקורקמה רישקה. אל תזלזל במדידת קרקעות, כי כל חלקת אדמה קטנה ראויה לשתול בה קרקום של גן, או משובח שבקרקומים. כלומר, אפשר להרוויח הרבה אפילו מחלקה קטנה ביותר של האדמה. אם אתה לא מדייק במדידה, אתה מפסיד לאחד הצדדים. אמר לרבי דן רב עדה משוחה, 400 דאנגירה זלזל בו. דנהרה לא תמשכן הכלל. אותה רצועה ברוחב 400 שמניחים בעלי השדות ללא זריעה בין השדות שלהם לאמת המים, כאילו שתקלקל שפת האמה, אז זלזל בו. אל תדאגב במדידה הזאת, שתי רוחב 400 שלמות, אלא אפשר להניח פחות. אפילו מה פחות מזה על הרצועה, אבל מצד שני הרצועה שעמות הנהר, המניחים מנסות לנהר, אל תמדוד בכלל, אלא תניח ועומד, באופן שניכר לעיניים שהיא שלמה ורחבה, כדי שלא יבואו שום נזק לשפת הנהר. והרב ידע לטעם, יש אמר ידע ב-400 אנגירה שסמוכות למת המים, לבני אנגירה, הם לא מזיק אלא בני אנגירה, לאלו ששדותיהם סמוכות למת המים, ומשקים את השדות מהמים של טעמה, מכיוון שלא מזיק אלא ליחידים, ואדם בעצם למחול על הנזק, לא צריך לתת כל כך במדידה. אבל ארמות הנהר, השפת הנהר, זה כולם, זה מזיק לכל העולם, לרבים. מי יכול למחול נזק של הרבים? לכן, צריך להיזהר יותר בשפת הנהר, שתי רחבה ושלמה, מאשר שפת אמת המים. עוד מרחיז רבי ימי מלוא כתפי נגד, אותם אילנות שצומחים לאורך שפת הנהר ברוחב, מלוא הכתף של מושכי חבל הספינה שהולכים על שפת הנהר, בתרי עברי נהר הקוצו. בשני צידי הנהר בעצם יש לקוץ אותם, כדי שלא יפריעו למהלך מושכי הספינות. ומעשה בזה רב נתן בראשה היה קט שיצה רבת וקצץ אילנות שבתוך רוחב 16 עמות מהנהר, שזה הרוחב שדרך רשות הרבים, עטו עלי בני משוניה ודפנו, באו לבני השוניה שהוא בעלי היער והלקו אותו. הוא סבר שיש לשיר בעצם מעבר רחב כרשות הרבים, ולא היא, לא צריך עד כדי כך, אני קצץ את כל האילנות שנמצאים בתוך 16 עמה. הטעם לגבי רשות הרבים בעניין כולי, צריכים כל כך הרבה אנשים, צריך הרבה מקום כדי לעבור הרבה אנשים, אבל כאן, שפת הנהר משום דה אינטוחי אשליהן, אשליהן הוא, כי החל מלא כתפי נגד היסגי, יש להשאיר מעבר רק עבור מתיחת החבל של מושכי הספינון, וזה מספיק פחות, לא צריך עד כדי כך, מספיק מנעקות האילנות כרוחב הכתף שלהן, ולא צריך עד כדי כך 16 עמות. רב הרב הוא נהב אליה, הוא אבא, היה לו יער אגוד את הנהר על שפת הנהר, אמרו לי מושכי הספינות נהי קוץ מהי, קצוץ כבודו את האילנות של שפת הנהר, אמר לו, קוצו אליי ותתאי ועד הנהי קוצנה, קוצצו תחילת היער, שמעלה הנהר ומורד הנהר, ואחרי זה אני קצת את שלי, כלומר כל זמן שלא קצצו את גם שלהם, שלי גם שלא לא מפריע, אומרת, איך יעביד אחי, ואקטיבית, קוששו וקושו, כלומר, איך עשר אבא ברבונה כך, הרי אמר יש לה קשות עצמך תחילה, אחרי זה קשות אחרים, לכאורה צריך לקצות את יערו לפני שתורש כך מאחרים, אומרת, מה אתם, אבא דבי פרזק ורופי לאבא, כלומר, שם היער של מעלה ושל מטה, היה שלך לבית פרזק שהמושל הפרסי, לא היה שלך ליהודי, לכן לא היו מושכי הספינות, יכולים להכריח אותם לקצות את האילנות. גם ידוע שהם לא יקצצו אותם, ואמר, אי קייצו קייצה, אם בית המושל, אכן יקצצו את אילנות את שלהם, גם יקצות את שלי, אין תועל שאני אקצות את שלי, אם לא עושים את שלהם. אילו קיצו, מה יקוץ? אם הם תאכלו אשראי, הרי אם הם יכולים לבוש כעס פילון עם תוך לחבליהם, השפה הזאת של הנער במלב מורד ההר, אז ילכו בצד זה, מסתגלו, זה מספיק, והיא לא, אז לא מסתגלו, לא ילכו. כלומר, זה לא מועיל שהאינצוצת שלי, אם הם לא קוצצים את שלהם. אין תועלת דווקא בשלי. ורב רב נחמן אבא קאזיל בארבע, המפליג בספינה של על הנהר, חז ההוא אבא דקה איגוד הנהר, ראה את אותו היער ששיר רב ברבון על שפת הנהר. לא ידע שלא קצצו אותם בגלל היערות של המושל. אמרו לו רב רב נחמן, מושכי הספינות, דמן של מי זה? אמרו לי, דרב ברבון ההוא. אז אמר ויד השרי והסגנים הייתה במעל הזה בראשונה, כאילו אמר, וואו, לא יומן. הרבנים פה, המושלים, הם האנשים הפושעים, והם הם האנשים שלא עושים את זה. אמרו לו רב רב נחמן, מושכי הספינה, קוצו. טוב, קוצו את האילנות, ולכן קצצו לו את האילנות. אבל תגובת הרב ברבונה, את הרב ברבונה, אשכח את הקיץ, מצאת אילנותיו קצוצים, אמר מן קיץ תקוץ ענפי, מי שקצץ אותם, יקצצו ענפיו, כלומר ימותו בניו. ואמר כולו שני דרב ברבונה, לא קיים לזר על הרב ברב נחמן, כל השנים שחי רב ברבונה, בגלל הכללה הזאת שהוא הטיל, אז לא יתקיים זרו של רב ברב נחמן, בגלל הכללה הזאת. הגענו לתחילת קופחת עמוד א', ונראה את ההמשך בזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.